ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף ק"ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שם ציינו צורת משולש וכתבנו חובות ציבוריות לשלם עבורם. 1. חיזוק חומת העיר. 2. חפירת מקורות מים. א. גבייה מיתומים. ב. גבייה מתלמידי חכמים. הגמרא, אמר רב יהודה, הכל לאיגלי גפה. כולם חייבים לתרום לבניית חומת העיר. ואפילו מיתמי, גם מיתומים, גם יתומים צריכים להשתתף בהוצאות האלו, אבל רבנן לא. מה איתם? רבנן לא צריכי נטירותה. הם לא צריכים שמירה, כלומר שמירה מדרך חומה, כי התורה שהם לומדים משמרת עליהם. אומר רש"י, נטירותה, הלא צריכי נטירותה, תורתו משמרתו, כי לכתיב, בשוכבך תשמור עליך. נמשיך בגמרא, לקריא דפתיה, לחפור, לכרות, לחפור דפתיה, בורות, מקורות מים, הצורך להשתתף בהוצאות האלו, ואפילו מרבנן. גם הרבנן לזה צריכים להוציא הוצאות, כי גם הם צריכים לשתות. ולא אמרן אלא דלא נפקא באוכלוזל. מה שאמרנו שהרבנן צריכים להשתתף זה בהשתתפות הוצאות כספיות. אבל אני קורא עוד פעם, ולא אמרן אלא דלא נפקא באוכלוזה. מה שאמרנו שרבנן משתתפים לקרי דפתיה זה אם מדובר בהשתתפות כספית, אבל לאוכלוזה לא. דרבנן לאו בני מיפק באוכלוזה נינו. אבל אם באותו מקום החפירות למקורות מים הוא על ידי התושבים עצמם, לא הוצאות, לא שמעסיקים איזושהי חברה השתתפות כספית לשם כך, אלא המקומיים הולכים לחפור, ובמצב כזה הרבנן לא מצפים מהרבנן גם כן לצאת יחד עם כולם עם הכלי עבודה לחפור למים. אומר רש"י, זה לא נפקי באוכלוזה, שאין יוצאים בעלי בתם עצמן באוכלוזה ובאוכלוסה לחפור, אלא גובים מאות וסוחרים פועלים. על זה אמרנו שהרבנן משתתפים בהוצאות האלו להשיג פועלים. לאו בני מיפק, ממשיך רש"י, אבל אם לא מדובר על השתתפות כספית, אלא שהם עצמם הולכים לחפור, גנאי הוא להם, לתלמידי חכמים, להתעסק בזה. חזרה לגמרא. אמר רב יהודה, לקריא דנהרה, קריאת הנהר, לחפור בתוך הנהר, עוד מעט נסביר למה אנחנו מתכוונים, תתי מסי אילי, אלו שהם יותר למטה בזרימת הנהר, הם מסיים לאלו שלמעלה מהם. אילי לא מסי תתי, אבל ההפך לא. אם יש צורך לחפור בנהר על ידי אלו שהם למטה יותר, לא מצפים מאלו שהם למעלה לסייע. וחילופה במאיה דמיטרה. וההפך שהאילאי לסייע לתתאי, כשמדובר בחפירה, סילוק פסולת וכדומה, כשמדובר במי גשמים. עד עכשיו לא הסברנו על מה אנחנו מדברים. אנחנו נעבור לרשי שייתן לנו הסבר מפורט. לקריה דנרה, כשמעלת סרטון ונופלים באבנים בתוך הנהר ומעקבים מרוצת המים וחורים ומנקים אותו להעביר מכשולה במצב שיש הצטברות של פסולת בנהר, זה מונע זרימה, אז יש צורך לסלק, לנקות את הפסולת. תתאי מסאי לאילאי, כשעליונים מתקנים כנגדן למעלה, אלו שהם נמצאים למעלה בזרימת הנהר, הם נקראים העליונים, כשהם מתקנים את הפסולת שנמצא בנהר מול הנכסים שלהם, יש על התחתונים לסייען, יש להם גם לסייע לעליונים, שמכשולים העליונים מעכבים מים מלרד. נמצא תיקון העליונים לעזרת התחתונים. פשוט מה שקורה, אם יש עיכוב מים למעלה, אז המים מי הנהר, שזה חיוני לאותם בעלי נכסים, בעלי שדות למטה, הוא פשוט לא יגיע להם. אז העליונים שעוסקים בסילוק הפסולת, יש על התחתונים לעזור לעליונים במשימה הזאת, כי זה לטובתם. ממשיך רשי, אבל העליונים אין צריכים לסייע את התחתונים, כשמתקנים למטה, שזה במצב כזה, אין ציפייה של עליונים יעזרו לאלו של למטה, שתיקון של מטה אינו לעזרת עליונים, אלא לרעתם. איך? שכל זמן שמים רצים למטה, הנהר מתמעט למעלה, והשדות שלהם מתייבשות. אז במצב כזה שיש עיכובים מול התחתונים, זה דווקא מצב שמועיל לעליונים. אז למה שהם יעזרו לתחתונים לסלק את הפסולת, בזמן שזה עצמה יכול לפגוע בעליונים? ואמרנו בגמרא וחילופה במאיה דמיטרא, וכאן רש"י מסביר. כגון בעיר שהמים קשים להרבות טיט ולקלקל את הדרכים, ועושים להם, למים, חריץ במורד, להוריד המים חוץ לעיר. אם נתקלקל החריץ כנגד התחתונים וקוראים להם העליונים, וקוראים להם, העליונים צריכים לסייע את התחתונים לכרות כנגדן, שכל זמן שלא ירדו המים התחתונים חוץ לעיר, יעמדו העליונים במקומם. המים בעליית העיר הם לא יזרימו, הם יעמדו במקום. ואז ראינו שזה יוצר מצב של טיט ומקלקל את הדרכים. אז יש על העליונים לעזור לתחתונים בקריאת אותו חריץ כדי לייעל יציאת מי הגשמים מן העיר. אבל תחתונים אין להם לסייע לעליונים לכרות למעלה, שכל זמן שלא ירדו העליונים למטה, טוב להם לתחתונים. אז אנחנו רואים כלל שיוצא משני המקרים האלו, שמזעיקים אחרים לעזור למשימה כשזה לתועלת אותם אחרים. אנחנו חוזרים לגמרא. תניא נמי אחי, ברייתא שמחזקת את מה שראינו עד כה. חמש גינות המסתפקות מים ממעיין אחד, ונתקלקל המעיין, כולם מתקנות עם העליונה. נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמה. מרשי הוא מתקן לעצמה בפני עצמה כשמגעת כנגדה. אין אחר מסייע. ממשיך הגמרא, וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד, מים סרוכים, ונתקלקל הביב, כולן מתקנות עם התחתונה. נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה. אין צורך לחזור על ההסבר, כי מה שרואים פה בברייתא הוא תואם בדיוק למה שלמדנו מקודם. אמר שמואל, היימן דאחסיק ברקתא דנהרה, חציפה, לשון חוצפה, חציפה, אבי סלוקי לא מסלקין עלי. מה קרה פה? מה זה להחזיק ברקתא דנהרה? אומר רש"י, היימן דאחסיק ברקתא דנהרה, בשני הכוונה בשנים של הפרסאים, בשני הפרסאים היה הקרקע מופקר לכל הקודם להחזיק בו ולפרוע למלך פסקה, תראו מס של קרקע. ואם בא אחד ומחזיק על שפת הנהר, מקום שהספינות עולות לנמל, וצריך מקום פנוי הרבה לפורקי מסעות לספינות ולתורנים מתוכן ומוצאים, וזה החזיק לבנות שם בניין בדיוק על שפת הנהר, אותו מקום שהיו משתמשים בו לטיעון ופריקת מטענים, וההוא בא והחזיק ובנה שם בניין או לחרוש ולזרוע. אז איך אנחנו מתייחסים אל אותו אחד? אז אמרנו שזה חוצפה, כי מה? שהוא מקלקל מקום לרבים. אבל מה? סלוקי לא מסלקינן לי. מן הדין לא מסלקים אותו. ממשיך הגמרא, והעידנה דקקטפי פרסאי, קני לך עד מלי צברי סוסיה מיה, סלוקי נמי מסלקינני. אז זה צריך הסבר. נפנה לרשי, ועידנה דקקטפי פרסאי לאותן הלוקחים שדות של שפת הנהר, קני לך השדה עד תוך הנהר מלוא צבר הסוס. והלוקחים גודרים גדרן רחוק מן הנהר שלא לקלקל את מקום הרבים. ואם בא אחד והחזיק מן הגדר ולצד הנהר, מסלקין עלי, לפי שהיא אותו מקום שצמוד לנהר קנויה לבעל הגדר עד תוך המים. אז במקרה כזה יש כבר בעלות על אותו שטח שצמוד לנהר, ואותו בעלים הוא עצמו שומר מלבנות שם, הוא גודר גדר רחוק מן ההר כמו שרש"י תיאר. ואם עכשיו בא אחד ומחזיק באותו שטח שצמוד לנהר עד הגדר, זה כבר בבעלות אותו קודם, אותו ראשון. אז על כן אמרנו פה שיבוא ההוא להחזיק בה מסלקין עלי, כי הוא תופס מקום שכבר בבעלות אותו קודם. רק שנחזור באמירה של הגמרא, שהעידנה, זאת אומרת, בזמן הזה, הפרסים כותבים לאלו שקונים שדות באותו אזור, אתה קנית את השדה, וגם כל השטח עד לעומק הנהר, עד מולי צווארי סוסיה, עד עומק של בנהר שיכול לעמוד סוס, המים מגיעים לו לסוס עד הצוואר, כל השטח הזה שייך לאותו שקנה את השדות באותו אזור. אז לכן מי שיבוא אחר כך ויתפוס את השטח שצמוד לנהר עד הגדר של אותו בעל השדה, סילוקי נמי מסלקין עלי. ממשיך הגמרא, אבל לא לפני שנתייחס לסימונים שאנחנו עומדים לראות בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו עם צורה שאנחנו מכנים כתר, החזקה בקרקע במקום שפוגע ומכביד על אחרים. הייתי צריך בעצם להקדים ולהתייחס לסימון הזה מקודם, כי ראינו את הדוגמה כבר באותו שמחזיק ברקטה דנרה. זה הדוגמה הראשונה שמדובר במקום שפוגע ומכביד על אחרים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד דוגמה. הוספנו גם נושא שנראה עוד מעט, עד סוף עמוד ב', דינה דבר מצרה. נתייחס באופן כללי קודם מה הכוונה בפסקה הזאת, דינה דבר מצרה. בא אדם למכור השדה שלו, יש דיני קדימה לשכנים של אותו שדה, הם הבני מצרה, מיצר, יש להם גבול משותף, אותו מוכר והשאר שהם מסביב. הציפייה הוא שהמוכר ייתן זכות קדימה למצרנים, לתת להם אופציה לקנות את השדה, ושהוא המוכר לא ימכור לאדם חיצוני. עכשיו אנחנו שוב פעם מדגישים שאנחנו מדברים כאן בקווים מאוד כלליים, יש הרבה יוצא מן הכלל לדברים שלנו, אבל בינתיים הדין הדבר המצרה אומר שאם יבוא מישהו חיצוני ויקנה השדה בזמן שיש בני מצרה מסביב, מעבירים אותו, אומרים לאותו לוקח, תשמע, קנית שדה שיש לשכנים זכות קדימה לקנות, ולא אתה. אז הדין הדבר מצרה בעצם פונה או מתייחס לקונה חיצוני, ומצפים ממנו איך אומרים, לעוף משם לטובת המצרנים. אנחנו נראה בהמשך ברש"י, הבסיס למצווה הזאת הוא, הגמרא עצמה אומרת, אני לא הייתי צריך להזכיר רש"י בזמן שהגמרא עצמה הוא אומר, ועשית הישר והטוב בעיני השם, פסוק בדברים פרק ו'. מה זה הישר והטוב? כשפלוני מוכר שדה, אלו שהם בני הם המצרנים, להם יש תועלת. אם הם רוצים לקנות אותו שדה, התועלת היא שכשהם מפעילים את המחרישה, המחרישה פשוט עוברת מהשכן בעל השדה ההוא וממשיך ישר לתוך השדה שכעת מוכרים. אז אם הוא רוצה להרחיב גבולותיו, הוא רוצה להרחיב הנכסים שלו, זה לתועלת אותם מצרנים שהם פשוט יכולים להמשיך להפעיל את המחרישה בלי תיוחה נוספת, ויש להדיף למכור להם משום השיקול הזה. זה נקרא ועשית הישר והטוב בעיני השם. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. אמר אבידה אמר רב, היי מן דאחסיק ביני אחי וביני שותפי חציפה אבי סלוקי לא מסלקין עלי. ואב נחמן אמר, נמי מסלקינן. אנחנו מסתכל כעת ברש"י. ביני אחי, שדה העומדת לקח בטסקה, ושדות שני אחים סמוכים לה, מכאן ומכאן. הזכרנו מקודם את התופעה הזאת, שאדם בא ומוכן לשלם הטסקה, המיסים על השדה, אז מי שמשלם המיסים הוא הופך להיות בעל אותו שדה. אז כאן יש שדה שעומדת בין שדות של שני אחים. אין בתסריט הזה נגיד השדות של האחים הם אינם סמוכים זו לזו, אלא אותו שדה עומדת ביניהם. אז אומרת הגמרא שמי שבא הוא משלם המס על אותו שדה, אנחנו לא מסלקים אותו, זה הדעה הראשונה. אלא הבמה זה נקרא חוצפה, כי יש לתת אפשרות לאחד מן האחים לשלם את המס, ליצור אותו רצף שדות כמו שאנחנו תיארנו מקודם. והשיטה של רב נחמן אומר, ואי משום דינה דבר מצרה לא מסלקינה לי, נהרדאי אמרי אפילו משום דינה דבר מצרה מסלקינה לי, משום שנאמר ועשית הישר והטוב בעיני השם. גם כאן צריכים את ההסבר של רש"י. אומר רש"י איפה שאנחנו עצרנו מקודם, ואם משום דינה דבר מצרה, אם אינן לא אחים ולא שותפים, אלו בעלי השדות שהם משני הצדדים של אותו שדה שעליו אנחנו מדברים, אם הם אינם אחים והם לא שותפים, אלא מכוח מצרנות באין על המחזיק ואומרים, אנו היינו מצפים לקחת, שאנו צריכים לקרקע, וטוב לכל אחד לקנות בסמוך לו ולא לקח במקום אחר. כמו שאנחנו הסברנו מקודם, איך שזה מייעל בטיפול השדה, כשמדובר בשדות סמוכות, אז כשבאים לחרוש רק ממשיכים בלי תרחה מיוחדת. אבל הדעה הראשונה בגמרא אומרת שאם רוצים לטעון שאין להוא אותו חיצוני לבוא ולהחזיק באותו שדה אמצעי, אם רוצים לסלק אותו משום דינה דבר מצרה לא מסלקינה לי, זה לא אכפת לן לדינה דבר מצרה כלל. זה עמדת הדעה הראשונה פה. אבל גם נחבר שם לדעה הזאת, הדעתו של רב נחמן. אז לפי רב נחמן אין להתייחס באופן מעשי לדינה דבר מצרה. אבל נהרדאי חוקים, ואומר רש"י, ועשית ישר והטוב דבר שאי אתה נחסר כל כך. אנחנו מדברים על אותו שדה שעומד באמצע, ובא אדם חיצוני והוא רוצה לשלם מיסים עבורו ולרכוש אותו. אותו אדם חיצוני, אם מונעים ממנו מלרכוש את השדה הזה, הוא לא נחסר, זה לא מהווה חיסרון כל כך. למה? שתמצא קרקעות במקום אחר, ולא תטריח על בן המצר להיות נכסיו חלוקים. אם אתה תופס אותו, אז אותו בן מצר, שהוא רוצה לרכוש שדה נוספת, אז הוא יצטרך למצוא מקום מרוחק. ולכן, כפי שאמרנו מקודם, יש להעדיף את הבר מצר לרכוש את השדה, ולא אותו אדם חיצוני. כעת נסתכל בשוליים, כתבנו כותרת תת נושא, כי אנחנו ממשיכים בענייני בר מצרה, וכתבנו מצרן שיעץ ולוקח לקנות מהמוכר. אני קורא עוד פעם, מצרן שיעץ ללוקח לקנות מהמוכר. לפי נהרדאי, הח מצרן באי לעשות קניין עם הלוקח, ואי לא, אזי נחשב שיש למצרן זכויות על השדה. הגמרא, אתה אם לכפי, בא אדם חיצוני ולתייעץ, לשאול לגבי רכישת השדה, הוא מתייעץ עם המצרן, אותו שכן שכבר נמצא שם, ואמר לי איזל איזבון, ואותו לוקח בא ושואל את הבר מצרה, אכפת לך אם אני אקנה את השדה? ואמר לי זיל זבון, והמצרן כאילו ויתר לו, בא, תלך אתה תקנה. שאלה, צריך למקנה מיני או לא? האם יש צורך לעשות קניין על כך בין המצרן והלוקח החיצוני, והקניין הזה יחזק את העצה של המצרן, או אולי נגיד יחזק את הוויתור של המצרן על אותו שדה? האם יש צורך לעשות קניין על כך? רבין אמר, לא צריך למקנה מיני. נהרדאי אמרי, צריך למקנה מיני. דרכתה, צריך למקנה מיני. נעבור לרשי. עתה למלוכי בי, שדה היוצא למחר. ובא אחר ונטל רשות מבן המצרן, זאת אומרת מאותו שכן, ואמר לי אותו שכן, אמר לה, לוקח החיצוני זיל זבון, תקנה אתה, כאילו שהוא מבטר על התביעה כבר מצרה לרכוש הוא השדה. אז אותו בר מצרה אומר לה, לוקח החיצוני זיל זבון, תלך אתה תקנה. מה לגבי צורך לעשות קניין על כך? נהרדאי אמרי, צריך למקני. דאי לא קנה מיני, אם אותו לוקח חיצוני לא עשה קניין עם השכן, עם הבעל מצר, מצי אמר לי, אותו בעל מצר יכול להגיד, משתה הייתי בך, כדי להעמידה דמים הרואים לה. אני סתם עשיתי צחוק. זה שאמרתי לך לקנות, אם לא עשו קניין, הוא יכול להגיד, משתה הייתי בך. למה? שאם באתי אני אצל הבעלים, היה מעלה לי בדמים בשביל שחביבה עליי. הבעלים היו מנצלים את העובדה שאני שכן, ויש לי רצון, רצון אז לרכוש השדה. הסברנו מקודם את התועלת שיש לו בזה, הוא היה מנצל את ההזדמנות הזאת, והיה מעלה, מבקש דמים, כסף רב. אתה באת, אתה לא בא אומץ, אתה בא כאדם חיצוני, אז המחיר שהוא יסכים למכור לך, הוא יהיה פחות. ואז, אחר כך, שאני אשמע את המחיר שהוא מציע לך, אני אעבור בטענה של שאני קודם, שאני הבר מצרה, והשלם את המחיר הפחות הזה. אנחנו חוזרים לגמרא. השתא דאמרת, צריך למקנה מיני. עכשיו שקבענו שיש לעשות קניין, ואומר רשי כאן, השתא דאמרת צריך למקנה מיני, אם כן, אין קניינו של זה כלום. כלומר, רכישת הלוקח אינו כלום, אם לא עשה קניין, עם המצרן. ממשיך רשי, ואנחנו ממשיכים ברשי כהקדמה לדברי הגמרא. אז עכשיו שאמרנו שבלי הקניין בין הלוקח החיצוני והמצרן על ויתורו, על כוחו, לכל שתעשה מדין בר מצרן, אם לא עשו קניין, אז הקניין של הלוקח הזה עם המוכר הוא כלום. אם עיקר או זול ערה, אם יהיה עם הזמן, בזמן שהלוקח הזה עשה את הקניין עם המוכר, אם יתייקר או יזול האדמה, ברשותה דבר מצרה עיקר או זול, ולא יוסיף ולא יגרע הלוקח מלקבל דמים שנתן בה לגבי ההחזר הכספי. הרי צריכים, אם מעיפים אותו לוקח חיצוני והוא בינתיים שילם למוכר, כמה משלמים לו? אז הלוקח יקבל את מה שהוא שילם ולא יותר. דחי עיקר רווחה דבר מצרה, אם השדה עלה במחירו, זה נקרא רבע של הבר מצרה. וכי זול פסידה דבר מצרה הוא. במילים פשוטות, אותו לוקח שקנה וכעת מעיפים אותו, הוא יקבל מה שהוא שילם בחזרה, בלי שהוא צריך לסבול מירידת הערך של השדה, וגם בלי שהוא ירוויח מהתייקרות השדה. אנחנו נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם, השתא דאמרי צריך למקנה מיני, היא לא קנו מיני, עיקר וזול, עליית מחיר, ירידת מחיר, ברשותי. זה נחשב ברשות המצרן, ולא אותו לוקח חיצוני. זוון במאה ושווי מתן. הלוקח קנה ושילם 100, ואנחנו ממשיכים בעצם עם המקרה הזה שהלוקח לא עשה קניין עם המצרן. אנחנו באים, המצרן כעת בא לסלק את הלוקח, והלוקח שילם 100 עבור אותו שדה, בזמן שהוא ושווי מתנו, שווה 200. חזינה, אי לכולי אלמה כמוזילה ומזמין, אותו מוכר שמחר לאותו אדם חיצוני, אם הוא היה מוכר לכולי אלמה במאה, אז המצרן כעת שמסלק את הלוקח, יאיב לי 100 ושקילי, הוא ישלם לו 100 ויקח את השדה. ואי לא, אם זה לא כך, כלומר אותו מוכר, נכון, הוא מכר ללוקח הזה ב100, אבל לאחרים הוא היה מוכר ביוקר ב200, יאיב לי מתן, המצרן שבא לסלק את אותו לוקח, ישלם לו 200 ושקילי. אז מה ראינו פה? הוא ישלם מלוא שווי הקרקע, למרות שהלוקח הזה שילם למוכר רק 100, אבל זה היה איזו טובה שהוא עשה עבורו, אבל מחירת השדה הזה לאחרים היה מבקש 200, אז המצרן צריך לשלם לאותו לוקח שכעת הוא ייקח ממנו את השדה שצריך לשלם לו 200. זוון במתן ושוויה 100. כאן דוגמה הפוכה, הלוקח שילם יותר משוויו, הוא שילם 200 והמסע שדה שווה 100. סבור מינה מצי אמלי, ההו המינה הוא שהמצרן יכול להגיד לאותו לוקח ששילם יותר משוויו, תשמע, אני לא מתכוון לשלם לך 200 בזמן שמדובר בשדה ששווה רק 100, לתקוני שדרתיך ולא לביתי. הייתי אומר שזה ביטוי מושאל, אבל הוא נוגע אלינו. הביטוי הזה שייך לאדם ששלח שליח להיטיב למשלח, והשליח פישל, ולכן המשלח יכול להגיד לפישול, לא מניתי אותך לשליח. זה התרגום, התרגום המילולי, לתקוני שדרתיך, שלחתי אותך לתקן לי ולא להביתי ולא לקלקל לי. ואותו רעיון פה, שהמצרן פונה ללוקח ששילם יותר מדי, כך ההווה אמינא, שהמצרן לא יצטרך לשלם מעבר לשווי 100. אמר להם הקשישה ברי דרב חיסדא לרב אשי, הכי אמרי נהרדאי משום דרב נחמן, אין הונאה לקרקעות. כשמדובר במחירת קרקע, אין מקום לומר ששילם יותר מדי. דהיינו, ואני לא מתכוון כאן להיכנס להגדרות או לתחומים כמה, על כמה מדובר, נצטמד לפירוש המילולי לגמרא כאן. דהיינו, אין מושג של תשלום יתר לקרקע, כי בניגוד למטלטלין שיש בהן דיני עונה, לא משלמים יותר משוויו, ובמקרה הגרוע לא יותר משישית מעבר לשוויו. כשמדובר בקרקעות, אין עונה לקרקעות, ולכן גם פה אם הוא שילם 200, זה נקרא תשלום מקובל, למרות שאולי באותו שוק הנכס הזה שווה 100, אבל מאחר שאין הונאה לקרקעות, גם תשלום של 200 מקובל, ולכן אותו מצרן יצטרך לשלם ללוקח כדי להזיז אותו מה שהוא הלוקח שילם. זווין לי גריבה תארה במצעה נכסה. יש לנו תרשים שמתאר דרך ציור על מה מדובר. יש לאדם, אני מתכוון לתרשים שנמצא בשוליים ממול, יש לאדם קרקע, וסביב הקרקע נמצאים מצרנים, שכנים, שיש להם גם קרקעות, ואותו בעל קרקע באמצע, הוא מחר ללוקח חיצוני חלק פנימי של הקרקע. מה קורה פה? אותו לוקח חיצוני שקונה את הקרקע הפנימי, יש ריבוע עם כוכבית בפנים בתוכו, השטח הזה נמכר ללוקח חיצוני, ועכשיו הוא הופך להיות גם אחד מהמצרנים לגבי הריבוע האמצעי, השדה הפנימי. ואנחנו נפנה לרש"י שתי שורות מסוף העמוד, בי מיצי דנכסי של מוכר, שדות המוכר מקיפות לה מכל צד. ניסינו דרך התרשים לצייר את זה. כעת לגבי הריבוע הפנימי עם הכוכבית, מסביבו יש שדה של המוכר. אז הוא הופך, אותו שקנה את השדה הפנימי, הופך להיות מצרן, ובכך יש לו תביעה. אם המוכר רוצה למכור את השדה, דהיינו הריבוע האמצעי, הוא יכול לדרוש מחירה לא, דהיינו ללוקח החיצוני שקנה את השדה הפנימי, כי גם עכשיו הוא מצרן. האם זה, נקרא לזה, האם זה לגיטימי? האם זה דרך לעקוף את דיני בר מצרה לגבי אותם מצרנים חיצוניים? על זה הגמרא אומרת, חזינן. צריכים לבדוק. האם זה היה תחכום נגד המצרים החיצוניים או לא? אז חזינן, בודקים. אי עידיתי, אי זיבורית, אי זביני זביני. אם השדה הפנימי הזה, אותו ריבוע עם הכוכבית, הוא איכות שונה מהשדה שסביבו, דהיינו הוא שדה שהיה עשוי למחר בנפרד בפני עצמו. אז אם כך, זה נחשב מחירה כשרה, והמצרנים החיצוניים לא יכולים לדחות אותו שקנה את השדה הפנימי. ורש"י מוסיף פה, זביני זביני, ואין מצרני המוכר, אותם מצרנים חיצוניים יכולים לסלקו, שרי יש ביניהם הפסק. השדה הפנימי הזה הוא נפרד, הוא מופסק על ידי השדה של המוכר שמסביבו. אז זה מפסיק בינו למצרנים החיצוניים. אנחנו ממשיכים בגמרא, עמוד ב', ואילו אם השדה הפנימי הוא אינו באיכות מיוחדת, הוא לא עידית או זיבורית, אלא הוא כמו שאר השדה של המוכר שמסביב, ערומי כמערים. רש"י כותב, היא לא ערומי כמערים. אם באתי לקח אצלם, מדבר הלוקח החיצוני ואומר, אם אני הייתי בא לקח את השדה של שמציע לי המוכר, יסלקוני, הם יסלקו אותי כאדם חיצוני שהם מצרנים. בזמן שהם מצרנים יש להם קדימה. אקנה אני ביצה באמצע ויהיה אני מצרן לכל רוח, ואקנה אני אחריכן לכל צד, ולא יוכלו לסלקני מן המחצה, מן הנותר לכל רוח. עכשיו אני נהייתי מצרן גם כן, אז הם לא יכולים לסלק אותי, כך מאשתה מסלקין עני. ולכן שאחרי שעלינו על כך שזה בעצם הערמה, אנחנו מסלקים אותו מיד. כעת יש משולשים, ואנחנו גם הוספנו מספר, ואם אנחנו מסתכלים ממעוף הציפור, אנחנו מגלים שקיים מספרים עד 9. וזה גם מביא אותנו לשליש האחרון של העמוד. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, איפה שציירנו את המשולש, מקרים דאית או לט בא משום דינה דבר מצרה. הגמרא, מתנה לט בא משום דינה דבר מצרה. אנחנו מדברים על בעל שדה, במקום למכור אותו לאדם חיצוני, הוא נתן את השדה שלו כמתנה לאותו אדם חיצוני. המצרנים לא יכולים להזיז אותו מקבל מתנה בטענה שהם בר מצר. אמר המאמר, אי כתב לאחריות, אם אותו נותן מתנה כתב במתנה אחריות, אחריות היה אומר שאם יבוא הבעל חוב שלי לקחת את השדה שנתתי לך כמתנה, אני אפצה אותך. אם ככה היה, אם אותו נותן מתנה כתב למקבל המתנה, למקבל השדה כמתנה אחריות, אית באה משום דין דבר מצרה. כי במקרה כזה אומר רש"י, דוודאי מחר הוא, שאין כותבים אחריות על המתנה. אז אם מדובר במחר, אז נכנס דיני דבר מצרה. מקרה נוסף, מחר כל נכסיו לאחד. אדם שהיה לו נכסים בכל מיני מדינות, כל מיני ארצות, הוא מחר את כל נכסיו ללוקח. אחד מהנכסים היה שדה שהיה לו שכני בני מצרה. במקרה כזה לט בא משום דינה דבר מצרה. השכנים של אותו שדה לא יכולים להזיז זה שקנה כל נכסיו של המוכר. רש"י מוסיף הסבר, לט בהו משום דינה דבר מצרה, שלא תקנו חכמים ללוקח להסתלק, לעשות הישר והטוב לבעל המצר שהוא ראה למוכר. דהיינו, כל מה שאנחנו מדברים עד עכשיו לגבי דין דבר מצרה, שבעקבותיו אומרים לוקח חיצוני צריך לזוז לטובת המצרנים, כל זה לא נאמר אם יגרום רעה למוכר, שזה במקרה הזה של אותו מוכר מחר הרבה נכסים בכל מיני ארצות, בכל מיני מקומות לאותו לוקח, שזה לא יקנה השאר שימשוך את ידו בשביל זו. אם אנחנו היו מסלקים, מזיזים את אותו קונה, אותו לוקח מהשדה הספציפי הזה, אז הוא לא היה קונה שאר הנכסים. הוא רצה, נקרא לזה עסקת חבילה, לקנות את כל הרכוש של אותו מוכר. ואם יחסר לו השדה הזה, הוא לא יקנה שום דבר, וזה יהיה להרעת המוכר. ובמקום פסדה דמוכר, לא תיקון דין הדבר מצר. כי דמר לקמן, כאן רש"י מצטט, גמרה לקמן נמתין, לגמרה לקמן להבין את המשפט שרש"י כאן מוסיף. בכל מקרה אנחנו חוזרים לגמרה. אמרנו שאם המוכר מחר כל נכסיו ללוקח חיצוני, אז אין כאן דין הדבר מצר. עוד מקרה, המוכר מחר לבעלים הראשונים, מי שהיה הבעלים של השדה לפני המוכר הזה, לט בא משום דינה דבר מצרה. זבן מעקום וזבין לעקום, לט בא משום דינה דבר מצרה. כמו לה מפרטת, זבן מעקום, אם בא לוקח חיצוני וקנה שדה שהיה בבעלות עובד כוכבים, וסביב אותו שדה של העובד כוכבים היו מצרנים יהודים, בא הלוקח החיצוני וקנה את השדה מהעובד כוכבים, אי אפשר להעיף את הלוקח הזה בטענה שיש מצרנים, ואמר לי, הלוקח הזה יכול לטעון נגדם, ארי אברכי לך ממצרה. אתם צריכים להגיד לי תודה שאני הברחתי את האריה, הדימוי לעובד כוכבים כאריה שהוא מזיק. אני גרמתי לכך שלכם כעת אין ארי סמוך לנכסים שלכם. ארי אברכי לך ממצרה. אז זה לגבי לוקח חיצוני שקונה שדה שיש בו מצרנים, אבל הבעלים של השדה הזה, דהיינו המוכר, הוא עובד כוכבים. המקרה השני, זווין לעקום, אם אחד מכר שדה לעובד כוכבים, אז הקונה במקרה הזה הוא עובד כוכבים. אמרנו מוקדם יותר שהדין של בר מצרה הוא בעיקר על אותו לוקח שמצפים ממנו לוותר למצרנים. מי אתה, אדון לוקח שבא מבחוץ? תוותר למצרנים שהם יורכשו את השדה. עכשיו, מי כאן הלוקח? עובד כוכבים? איך? עובד עקום, ודאי לאו בר ועשית ישר והטוב הוא. כל הבסיס בזה גם הסברנו מוקדם יותר, שהבסיס לבר מצרה הוא הפסוק ועשית ישר והטוב. מצפים ללוקח לעשות טובה ולוותר למצרנים. כאן שהלוקח הוא עובד כוכבים, לא מצפים ממנו לקיים ועשית ישר וטוב. שמותי ודאי משמתינן לי, מחרימים את המוכר שהוא מחר לעובד כוכבים, עד מקבל עלי כל אונסי דעתי למחמתי, עד שהוא יקבל על עצמו, אותו מוכר שיקבל על עצמו כל אחריות על כל הבעיות, כל אונסים שמגיעים מכך שהוא מחר לעובד כוכבים. תוספות מוסיף פה דבר מעניין, משמתינן לי עד מקבל וכו', דווקא שישראל רוצה לקח בדמים שנתן העקום. לפי תוספות, כל ההחמרה הזאת לגבי המוכר שמחר לגוי לעובד כוכבים, זה בזמן שהישראל, אני משאיר המצרן, היה מוכן לשלם אותו סכום שהעובד כוכבים שילם. אבל אם העובד כוכבים שילם סכום יותר ממה שהישראל היה מוכן לשלם, אז החירים הזה שהם מטילים על המוכר לא קיים. ממשיך הגמרא, משכנתה לת במשודין הדבר מצרה. אם המוכר מחר את השדה למי שהלווה לו כסף, המוכר הזה נתן את השדה, הוא מסר את השדה כמשכנתה למלווה, וכעת הוא מוכר את השדה למי שממושכנת לו, מי שמחזיק אותו כמשכון, אין כאן לטפה משום דין לדבר מצרה. די אמר רבשי, אמרו לי סבי דמת המחסיה, החכמים הזקנים של העיר מחסיה, אמרו לי מהי משכנתה, מה עומד מאחורי המילה הזאת, תשכונה גבי, שהוא שוכן, כלומר הוא נמצא אצלו, שכן אצלו, לשון משכן, ולכן הוא עצמו המלווה שאצלו השדה ממושכנת, הוא עצמו כאחד מהמצרנים. מי נפקא מינה לדינא דבר מצרא. זה שאומרים שהמילה משכנתא מבוסס על הרעיון של שכונה גבי שוכן אצלו, זה מהווה נפקא מינה לגבי דינא דבר מצרא. אומר רש"י, לט בהו משום דינא דבר מצרא, שזה שכן מצרן מכולן, שכולו שכונה בידו. מספר 5, למכור ברחוק ולגאול בקרוב, ברע ולגאול ביפה, לט בא משום דינא דבר מצרא. אם מדובר במוכר שמכר שדה שהוא עצמו רחוק ממנו, השדה הזה הוא נמצא במרחק רב ממנו, הוא רוצה לקנות אחרת שיותר קרוב, וגם הוא מכר, או המקרה השני פה, הוא מכר שדה שהוא רע כדי לקנות שדה יפה. הגמרא אומרת, במקרים כאלו, לית בא משום דינא דבר מצרא, אומר רש"י, אין בא משום דינא דבר מצרא, לפי שאין לנו להפסיד מוכר משום טוב ישר, בסיס הפסוק, ועשית טוב ישר, ואני קורא עוד פעם, לפי שאין לנו להפסיד מוכר משום טוב וישר דמצרן, כשם שעלינו לעשות טוב לזה, כך עלינו לעשות טוב לזה. ואם באנו לעשות איחור בדבר, יש לנו כאן מוכר שהוא רוצה למכור שדה שרחוק ממנו או שדה שרע, ואם אנחנו מתמאמה כדי למכור למצרן בזמן שהמוכר הזה כבר מצא לוקח חיצוני לקנות, אם אנחנו מאחרים את העניין, שמה בין כך ובין כך תמחר זו שהיה רוצה זה לקנות. אותו מוכר ששם עינו על שדה יותר איכותי, יפה, או שדה יותר קרוב לו, אולי זה ימחר למישהו אחר. ולכן אנחנו לא מטיבים למצרן על חשבון הטובה שצריך להגיע למוכר הזה. יש כאן רשימה שלושה דברים. אדם מוכר נכס לשם לקרגה ולמזוני ולקבורה. אם הוא מוכר בשביל אחד מהדברים האלו, לט בא משום דין הדבר מצרה. תיאמרי נהרדאי, אנחנו נראה שלושת הסיבות האלו של מכירת קרקע שעקב הסיבות האלו אנחנו מתפשרים להלכות אחרות בעניין מכירת שדות. אנחנו נמשיך קצת בגמרא ואז נחזור לפרט יותר. אז דיאמי נהרדאי, נהרדאה, שם אומרים בנהרדאה, לקרגה, למזוני, לקבועה, שלושת הדברים שהזכרנו עכשיו, מזבנינן בלא אחריזתה, גם בלי הכרזה, כדי דרך כלל עורכים הכרזה כשמדובר במכירת שדות של יתומים כדי שישיגו מחיר הכי טוב, הכי גבוה. אבל אם המחירה הוא לשם אחד מהדברים האלו, אז מוכרים גם בלי אותו הכרזה. עכשיו אנחנו נחזור ונפרט. קרגה זה מס גולגולת שמשלמים למלך. איך אומרים, לא משחקים עם השלטונות, עם המלכות, ואם יש הזדמנות למכור, גם אם מדבר בלוקח חיצוני שהוא לא המצרן, מוכרים לו כדי לפרוע אותו מס. מזוני זה תשלום לאלמנה, או יש מצב שאדם נפטר והיו בנות בחסותו שהוא היה צריך לפרנס אותם. אומר רש"י, למזוני, למזון אלמנה והבנות שבית דין מוכרים בנכסי יתומים, וכן לקבור את המת, שצריכים כסף כדי לשלם עבור הלוויה והקבורה. אז כספים היינו צריכים להשיג אותם באופן מיידי, אחרת המת יוטל בביזיון. אז לכן גם אם מוכרים את השדה לאדם חיצוני, לוקח חיצוני שהוא לא המצרן, אין ממה לחשוש, אין בו משום דין לדבר מצר. אנחנו נסתכל ברש"י בלא אחיזה. אתה אמרנו שלאחת מהסיבות האלו מוכרים גם בלי להכריז, וכיוון דמשום רווחה דייקמי לא משינן למילתא. ההכרזה, כפי שאמרנו מקודם, כשבאים למכור נכסים של יתומים, מכריזים מקודם שעומד למחירה שדה של יתום, ובכך הוא ישיג, הוא ירוויח, יקבל מחיר טוב יותר. אבל משום אותו רווח לא משאינן למילתא, לא משאין, כאילו החזה הזה זה לוקח זמן, אז לא משאין, פן יכעוס שוטר המלך. זה בנוגע למס, תשלום השלטונות, אם יש איחור השוטר המלך יכעס, וכן חיסרון מזונות, הזכרנו מקודם מחירה לשם מזונות האלמנה, ולביזיון המת, הזכרנו את זה גם כן מקודם, שאחרת אם לא מוכרים מיד המת יותר בביזיון. כל שכן זה משום בר מצרה לא משינן מילתא לא דוי. אז גם בעניין הבר מצרה לא משים את המחירה. אנחנו חוזרים לגמרא מספר 7. לאישה הלוקח החיצוני במקרה הזה הייתה אישה, וליתמי ולשותפי, לת בא משום דינה דבר מצרה. אומר רש"י, לאישה ליתמי לשותפי, מחר לאישה והיא הלקוח, לא מסלקינן לה, דלאו אורך ארה לדוי ולבקש מי שיש לו כבוד למכור, ומה שבא לידה ראשון אין לנו לומר ועשית יושב הטוב להרחיקה מעליו. וכן יתמי, וכן אותו דבר בנוגע למחירה ליתומים, ושותף שמחר לו לחברו חלקו בשדה שאין שותפים בה, אין לנו לסלקו, אין לסלק את השותף משום דין לדבר מצר, ולומר אין אתה בא בחלק חברך אלא כאחד המצרנים, ויקחנה עמך. אלא כיוון דלא נתברר חלקו, הרי הוא כשכן בכולה. הגענו לקטע שאצלנו בש"ס עוזר הגמרות המסומנות, קטע שמופיע בתוך סוגריים. בשוליים כתבנו, סוגריים אלו מבוססים על דברי רש"י בדיבור המתחיל שכני, האם שם, וברש"י שורה שלישית מתחת הגמרא כתב שכני העיר, שכני השדה, שכני העיר קודמים, נראה בעיניי דלאו בדינה דבר מצרה איירי, אלא להשיא עצה דרך ישר וטוב למוכר, שאם יש לו שדה למכור ובאו עליה לקחו שכנים הדרים אצלו בדירה, ושכן שיש לו בשדה ששדותיהן סמוכו זו לזו, וזו שיש לו למכור אינה סמוכה למצרן. עכשיו הוא צריך להחליט למי למכור, שכני העיר קודמים. עכשיו נחזור לגמרא, שוב פעם את החמש שורות הבאות אתם רואים מוקפים בסוגריים. שכני העיר ושכני שדה. שכני העיר קודמים, על פי מה שלמדנו ברש"י, יש להעדיף למכור אותו שדה לשכן שלך שבעיר. שכן ותלמיד חכם. תלמיד חכם קודם. אם יש בחירה כזאת למכור או לשכן או לתלמיד חכם, יש להעדיף למכור לתלמיד חכם. קרוב, קרוב משפחה, ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם, גם במקרה הזה. אז ראינו בשני מקרים שתלמיד חכם גובר על השכן וגובר על הקרוב. מה לגבי שכן מול קרוב? אימאי לו, שכן וקרוב, מהי? תשמע, טוב, שכן קרוב, מאח רחוק. אז רואים שיש להעדיף את השכן. וכאן אנחנו חוזרים לענייני בר מצרה. הני זוזי תבי והני זוזי תקולי. יש שני אנשים שבאים כלקוחות. אחד מהם הוא בר מצרה. אחד מציע זוזים טובים ואחד מציע זוזים תקולי. אנחנו נסתכל ברש"י. זוזי תבי וזוזי תקולי, מצרן שבא לעורר על המקח והביא מעות שמשקלן טוב יותר על של לוקח, אבל של לוקח תבין וחריפים במטבע היוצא יותר משל מצרן, והנה מאיבך. אז במקרה כזה ששניהם המצרן והלוקח החיצוני, שניהם מציעים מטבעות באיכויות שונות, אומר הגמרא, במקרה כזה לת בא משום דין לדבר מצו, ורש"י אומר לת בא משום דין לדבר מצו, אמר לי המוכר בהניחה. ואנחנו ראינו את זה מקודם שלא מטילים או מפעילים דין לדבר מצה על חשבון המוכר. אז אם יש למוכר עדיפות מסוימת, אז גם אם זה עדיפות למה שמציע הלוקח החיצוני, אפשר שהוא ימכור לו, ואין כאן בעיה שהוא עוקף את הבר, את המצרן. עוד מקרה, הני ציירי והני שרי. ציירי, אלו הם כספים, מטבעות שקשורים בתוך ארנק או בד, ושרי הם מטבעות שהם אינם קשורות, אפשר לראות אותם. לת בא משום דינה דבר מצרה. אנחנו שוב פעם חוזרים לרש"י. הני ציירי והני שרו, לוקח ומצרן. לוקח כוונה ללוקח חיצוני והמצרן, ששלחו מאותיהן של מצרן צרורין וחתומין. וזה המוכר שהוא מקבל את המאות ירי להתירן. הוא חושש מלהתיר את הקשר, מלפתוח את הארנק, שלא יאמר שהלוקח, דהיינו המצרן במקרה הזה, שלא יאמר יותר היו ושל לוקח מותרים, והמאות של הלוקח אינם שורים, אלא הכל גלוי. לת בא משום דין לדבר מצרה, דפסיידא דמוכר הוא, דאמר לזוזי צריכנה. המוכר יכול במקרה כזה להעדיף את הלוקח, כי כאן הוא רואה ויקח את המאות ואין לו מפני מה לחשוש. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר המצרן, הוא אומר, איזל ואתרח ואיתי זוזי. אני אלך ואני אעשה מאמץ להשיג את הכספים. אומר רשי, אגב, אמר לי, איזו ואיתך, מילתא באפי נפשי אי. זה מקרה שהוא חדש, הוא עומד בפני עצמו. במקרה כזה, הגמרא אומרת, לא נטרינן להמוכר, לא מצפים למוכר להמתין למצן עד שהוא ישיג את הכספים. מקרה אחר, אמר איזו הייתי זוזי. המצרן אומר, אני הולך להביא, בלי להטריח להביא, אלא אני הולך להביא מעות חזינן. אז כאן אנחנו בודקים, מעיינים. אי גבר די עמיד הוא, די עזיר ומייטי זוזי. נתנה לה, אם זה אדם עמיד, שסביר לומר שיש לו הסכום הזה, הסכום הקנייה לקנות את השדה, אנחנו ממתינים לו. ואי לא, אם הוא לא אדם עמיד, לא נטרינן לי, לא מחכים לו, אלא אפשר להדיף, למכור באופן יותר מהר ללוקח חיצוני. ארא דחד ובתי דחד. מרי ארא מעכב אמרי בתי. מרי בתי לא מעכב אמרי דארא. נעבור לרשי. מרי ארא מעכב אמרי בתי. שלא למכור הבניין לאחר. דהואיל והוא בא למוכרם, וזה צריך לה, טוב שיהיה בניינו בקרקע שלו. ואיקה הישר וטוב. אותו פסוק שעליו מבוסס דין הדבר מצרה, גם פה. יש אדם שהוא בעל קרקע, ועל הקרקע נמצא בית של מישהו אחר שעומד למכור את הבית. יש לו למכור את הבית לבעל הקרקע, ושלא ימכור את הבית, את הבניין למישהו אחר. ויש, כמו שרשי אמר, טוב שיהיה בניינו, הבניין שהוא כעת יוקוש בקרקע שלו. אבל ההפך, מרי בתי לא מעכב אמרי ארו, אומר רשי, שהוא אינו חשוב שכן לכשיגיעו שניו, השנים של הבית שיגיעו שניו עומד לסתלק מיני. אני חושב שהכוונה הוא שיש תוחלת שנים לקיום הבית. כשיבוא השנים אלו, מצפים שהבית כבר לא יחזיק מעמד, והוא חומים סוג של דבר זמני ביחס לקרקע. לכן אם יש מצב שהבעל הקרקע רוצה למכור הקרקע שלו למישהו, בעל הבית הוא לא יכול לעכב עליו מלמכור למישהו אחר ולדרוש שהמחירה יהיה רק לו. חוזרים לגמרא. ארא דחד ודיקלי דחד. שני אנשים, אחד בעלים של הקרקע ואחד הוא בעלים של דקל, של עץ דקל שעומד על אותו קרקע. יש לעיין פה ברשי ודיקלי דחד, שמחר לו דקלים בשדהו וניחן שם עד זמן פלוני או עד שיבשו. אומר ממשיך הגמרא, מרי דארא מצי מעכב אמרי דקלי. הוא יכול להגיד, אל תמכור הדקל אלא לי, בעל הקרקע. מרי דקלי לא מצי מעכב אמרי ארא, אבל בעל הדקל לא יכול להתעקש על כך שמחירת השדה יהיה רק לו. ארא לבתי וארא לזרה. יש לוקח שרוצה את השטח לבנות עליה בית. והמצרן הוא רוצה את האדמה כדי לזרוע אותו. כך נסתכל ברש"י, ערה לזרוע, המצרן חפץ בה לזריעה, והלוקח צריך בה לבניין בית. אז יש אדמה שעומד למחירה, לוקח חיצוני מעוניין לבנות עליה בית, המצרן רוצה את השדה הזה כדי לזרוע. אומר הגמרא, יישוב עדיף, ולא פעם משום דינה דבר מצרה. יישוב, הכוונה הוא לבניין בית, זה נחשב יותר, ולכן במקרה כזה בדין לא תקנו דין דבר מצר שמבוסס על ועשית ישר והטוב, כי בניין הבית במקרה הזה הוא נחשב יותר טובה מזריעת השדה. אפסיק משוניתה או רכבה דדיקלה, בין השדה שעומד למחירה לשדה השכן, המצרן, בין שני השדות האלו קיים משוניתה. מה זה משוניתה? שן סלע או רכבה דדיקלה, שורה של עצי דקל, חזינה. אז צריכים לעיין האם במקרה כזה המצרן יכול לתקש שהמחירה יהיה רק אליו. אם יכול להכניס בה אפילו תלם אחד, אית בה משום דין לדבר מצרה. זה חוזר ליסוד שהזכרנו, שדיברנו עליו מוקדם יותר. אם יש אפשרות, למרות ש שן סלע מפסיק או רכבה דדיקלה מפסיק, אם יש אפשרות למצרן להעביר את המחרישה שלו, אפילו אם מדובר בתלם אחד, משדה שלו לשדה זו, דיינו הוא יכול להעביר בלי להרים את המחרישה, לפרק את המחרישה, ממשיך לחרוש משדה זו לשדה זו, אז אית בא משום דין לדבר מצר. במקרה כזה המוכר צריך להתחשב במצרן ולמכור לו, ואי לא, אם אין אפשרות, השן סלע הזה שמפסיק, מפריד בין השדות, הוא כזה חוצץ עד כדי כך שאין מעבר משדה זו לזו, אז לת בא משום דינה דבר מצרן. אז לא, אין צורך להתחשב במצרן, כי כל ההתחשבות במצרן זה כמו שהסברנו מוקדם, וגם פה האפשרות להמשיך לחרוש ברצף בלי להרים או לפרק את המחרישה. ואם האפשרות הזאת לא קיימת, אז אין דינה דבר מצרן. וזה אומר שאפשר למכור ללוקח חיצוני. אני ארבע בני מצרני, דקדים חד מניו וזווין, זביני זביני. המקרה הזה של שהגמור אומרת אני ארבע בני מצרני, דקדים חד מניו וזווין, זביני זביני, נראה לי על פי הרמב״ם בהלכות שכנים פרק י' ב' הלכה א', מדובר באחד שמחר שדהו שנמצא בין ארבע שדות אחרות. אותו מוכר מחר את השדה שלו ללוקח רחוק שהוא לא אחד מן המצרנים, ועכשיו בא אחד מארבע המצרנים להכריח את המוכר לזוז מפה ולמכור לו. אז אומר הגמרא, זביני זביני, זה נקרא מחירה לגיטימי, למרות שדובר בארבע בני מצרני, ארבע מצרנים. אם אחד יזם הקנייה מאותו לוקח רחוק, לוקח חיצוני, המחירה לא לבדו נחשב. והוא ממשיך הגמר ואומר, ואי כולהו עטו בהדי הדדי, אם ארבעת המצנים באו ביחד כדי להזיז את את הלוקח הזה, פלגו לה בקר נזיל. אז יחלקו את אותו שדה אמצעי בצורה כזאת שנקרא קר נזיל, ויש ציור ברשי, אומר רשי בשוע האחרונה, פלגילה בקרנזיר, בארבע הלחסונות, שכל אחד נותן בה על פני כולה סמוך לו, כזה, כפי הציור שאפשר לראות. עד כאן שיעורנו להיום.